מי ייתן לך כאח לי וגומר. פסוק בשיר השירים, שהיהודים מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מי ייתן לך, מי ייתן, ותהיה כמו אח שלנו. מה הפשט? זהו בקשת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה הבקשה של היהודים לבורא על זמן הגלות. כשאנחנו נמצאים בזמן הגלות, אנחנו נמצאים במצב כזה שאומרים, ריבונו של עולם, מי ייתן? מי ייתן ויחזור להיות המצב שנהיה אחים? שבזמן שבית המקדש היה קיים, נקראו ישראל אחים למקום. אז היה בגילוי הכינוי הזה אח. כמו שכתוב, למען החי ורעי. עם ישראל נקראים החי של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים שהכינוי הנפלא הזה קשור לזמן שבית המקדש? בכתיב אחר כך, כי מיד אחרי זה כתוב בתהילים, למען בית השם אלוקינו. זאת אומרת, מתי שיש בית השם אלוקינו, שבית המקדש קיים, אז יש החי ורעי. כלומר, מתי נקראים אחים? מתי עם ישראל נקראים בכינוי הזה אחים? בזמן שבית המקדש קיים. ולפיכך מבקשת עכשיו, עכשיו בזמן הגלות שחסר הדרגה הזו של החי, אז מבקשים היהודים, מי ייתן לך כאח לי? מי ייתן ויחזור להיות המצב שלך? עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה אח. איזה דרגה זו שהיהודים נקראים אחים של הקדוש ברוך הוא? ומה מתבטא האחווה? ומה היה בזמן שבית המקדש היה קיים? ומה חסר היום? ואיך מחזירים את זה היום? זה בעצם מה שהוא הולך להסביר כאן במאמר. והעניין, כדי להבין את זה, למה זה קשור לפרשת תרומה, כל המאמר הזה? אז נבין מיד. כי פרשת תרומה מדובר הרי על כלי המשכן. והכלי המשכן, והכלי הראשון שעליו מדובר, זה אהרון. ועל אהרון היו הקרובים. אז הוא יקשר את כל העניין הזה לקרובים. והעניין, דיני, בקרובים שהיו בבית המקדש כתיב, ופניהם איש אל אחיו. אנחנו הרי רוצים להסביר מה זה נקרא אחווה, אחי ורעי, מי ייתן לך כאח לי. אז באיפה ראו בגלוי את עניין האחווה, ראו את זה בקרובים. כי על הקרובים כתוב את הלשון שהיה שני קרובים, איש אל אחיו. אז שם רואים את הביטוי של אחווה. והנה כתיב, ועשית שניים קרובים. היו צריכים לעשות שני קרובים שהיו על הכפורת שעל הארון. קרוב אחד מקצה מזה, והקרוב השני מהקצה השני. אז זה יסביר ששני הקרובים זה שני דרגות. יש קרוב האחד שהוא דרגה עליונה, וקרוב השני הוא דרגה תחתונה, ויש איזה סדר השתלשלות כזה, וזה העניין של האחווה. כדי להבין את זה, ועניין הקרובים, כדי להבין מה זה הקרובים הללו, יובן על פי מה שאמרו רזל, להבין את זה על פי מה שכתוב בגמרא, היינו פני קרוב, היינו פני אדם. הגמרא שם שואלת, מה פירוש המילה קרוב? הגמרא שם אומרת שקרוב זה מילה בארמית, בארמית ילדים קטנים נקראים רביה. קרוב זה כאילו נגיד קרביה, קרוב, כמו התינוק. דיינו הפנים של הקרוב, היה להם פנים של תינוק, כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא שאלה, כתוב בחזקאל הנביא, שורה במרכבה, אז כתוב שורה פני קרוב, ואחר כך כתוב פני אדם. בין ארבעה פנים היה אחד קרוב ואחד אדם. אז שואלת הגמרא, אם קרוב זה תינוק, זאת אומרת זה פנים של אדם, קטן, תינוק. ופני אדם זה שוב פנים של אדם, אבל מה גדול, אבל זה אותו דבר. אז שואלת הגמרא, היינו פני קרוב, היינו פני אדם. איך זה יכול להיות שבין ארבעה פנים, אחד נקרא קרוב ואחד נקרא אדם, אם הם בעצם אותו דבר? עונה הגמרא, אפי רב רבי ואפי זוטרי. יש פנים גדולות ויש פנים קטנות. אמנם הם נראים אותו דבר, אבל יש הפנים הקטנות שקוראים להם קרוב, ויש את הפנים הגדולות שקוראים להם אדם. זה פשט בגמרא, שזה כאילו מראה את המרכבה העליונה, יש דרגה עליונה שקוראים לה אדם, ויש דרגה תחתונה שקוראים לה קרוב. מה זה אדם? מה זה קרוב? זה בעצם אותו דבר, רק זה דרגה עליונה, דרגה נמוכה. אז מה זה אדם? אז אומר כך, והנה כתיב, רואים שיש דרגת אדם למעלה. כתוב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. מה הפירוש? איך אפשר לחנות למעלה ולומר שיש דרגה אלוקית גבוהה שקוראים לה פני אדם? צריך להבין שהרי אין לו דמות הגוף. לא צריך בכלל להגיד על הבורא שום דמות ושום כינוי, איך אומרים פני אדם? אז אך העניין כשאומרים אדם למה מתכוונים, לאיזה דרגה? שהתורה נקראת אדם. התורה, אחד הכינויים שלה זה אדם. איפה רואים שהתורה נקראת אדם? איפה הרמז לדבר? הוא מביא שני פסוקים. כמו שכתוב, זאת התורה אדם. אז למרות שהפסוק זה כאילו פתיחה, זאת התורה נקודותיים. אדם כי ימות באוהל וכולי, אבל לפי הרמז אפשר לקרוא את הפסוק ולשים את הפסיק במקום אחר. זאת התורה אדם, נקודה. אז התורה עצמה נקראת אדם. הוא כתיב או שיש פסוק אחר שכתוב, וזאת תורת האדם. אז למרות ששוב גם שם זה פתיחה והקדמה לדינים מסוימים, אבל אפשר גם בדרך רמז לומר שהתורה נקראת אדם. מה הפירוש? למה התורה נקראת אדם? מה הפירוש? כנה אמרו רזל, יש לשון שחזל אומרים, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה זה פשוט אוסף של שמות של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה זה אוסף של שמות. מה הפירוש שמות? מה זה שם? בזוהר נקראים העשר ספירות רזה דשמה קדישה. בזוהר העשר ספירות נקראים הסוד של השמות הקדושים. מה זה השמות? התורה נקראת שם, הספירות נקראים שם, מה זה שם? והעניין, כך דוגמה מה זה אצל בני אדם, מה ההגדרה של שם? שעל דרך משל, כמו שם האדם, נראה אצל בן אדם שהבן אדם נקרא שם, יש לבן אדם שם, כמו למשל שנקרא אברהם או יעקב על דרך משל, לא משנה, קוראים לו אברהם, קוראים לו יעקב. הרי אין זה נוגע למהותו ועצמותו. השם זה משהו מאוד חיצוני. יש את המהות של הבן אדם כפי שהוא מצד עצמו ועם עצמו. וזה שקוראים לו אברהם זה שם, זה משהו שהשימוש שלו הוא מאוד חיצוני, רק שהוא יבוא במפגש עם מישהו זר. שעצמותו הוא מהותו של האדם. מהו המהות של האדם בלי קשר לשם? הוא השכל ומידות שלו. שם שייכים בו, הוא יכול הרי להשתמש עם השכל ולהשכיל השכלות, גם כשהוא בפני עצמו, לא צריך את הזולת כדי שהוא יוכל להשתמש עם השכל. המשן כן שמו, אבל השם שיש לבן אדם, קוראים לו אברהם או יצחק או יעקב, אינו צריך לו כשהוא לעצמו, כשהוא לבד אין לו שום שימוש עם השם. אז מה השימוש של השם? ואינו אלא בחינת חיצוניות שלו. החלק החיצוני שלו זה השם, שעל ידי זה פונה לקורא בשמו. כשמישהו רוצה לקרוא לו, הוא קורא לו בשם, זה משהו מאוד מאוד חיצוני. עכשיו נחזור לנמשל. אומרים שכביכול אצל הקדוש ברוך הוא יש את מהותו ועצמותו, ויש את העשר ספירות. העשר ספירות, איך הזוהר קורא להם? רזה דשמה קדישה. הסוד של השם, השמות הקדושים. למה הספירות נקראים שמות? הרי כרגע למדנו מהמשל אצל בן אדם, שמה היחס בין השם לבן אדם עצמו? השם זה משהו חיצוני, כי כל השימוש שלו הוא רק כלפי אחרים. כך לגבי אינסוף ברוך הוא, אז תדע לך שכל הספירות, אפילו הכי עליונות, זה דרגות חיצוניות ביחס לעצמותו של הבורא. הוא כשלעצמו למעלה מכל ההגדרה ולמעלה מכל הספירות. אז אפילו הספירה הראשונה, שמה היא הספירה הראשונה הכי עליונה? חוכמה. אז אומרים אפילו החוכמה היא לאה, אפילו הספירה הראשונה, אבל אחת כמה וכמה הספירות שהן נמוך יותר מחוכמה, ואין צריך לומר המידות עליונות, אפילו הספירות של חסד, גבורה וכו', אינם ערך כלל למהותו ועצמותו יתברך. אין להם שום ערך לעצמות של הבורא, כמו אצל בן אדם. שאומרים שהשם אין לו שום ערך למהות שלו. שמהותו ועצמותו, המהות של הבורא יתברך, מרומם ומתנשא, אי אפשר להגדיר אותו בשום גדר. מגדר בחינת חוכמה, אפילו לקרוא לו חכם, שחכם זה לכאורה התואר הכי גדול מה שמוכר אצלנו, אבל ביחס לבורא זה כבר גם תואר, זה כבר גם גדר, זה כבר צמצום, זה ירידה. אי אפשר הרי להגדיר את הבורא בשום גדר. אז לכן כל הגדרים שכן מגדירים אותו, וכל הספירות שקוראים לו בשם כזה או בשם כזה, זה חיצוניות, זה צמצום, זה ירידה. והתאבות עשר ספירות, לכן זה שיש עשר ספירות, שאפשר לכנות אותו בשם כזה או בספירה כזו, זה נקרא רזה דשמה קדישה. לכן הזוהר קורא לזה סוד של השמות הקדושים. זה שמות, זה משהו חיצוני. שהוא רק בחינת הערה באלמה, שאינו נוגע לעצמות. אז אם כך הגענו למסקנה שהספירות נקראים שמות. אבל לפני זה אמרנו שיש עוד משהו שנקרא שם, התורה. כל התורה כולה אמרנו שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש של כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? מה הקשר? והנה כתיב הוויה בחוכמה. יש פסוק כזה שאומר שגילוי של שם הוויה זה בחוכמה. היינו, כמו שהוא יגיד מיד, שהתורה מתגלת בחוכמה. הוא ראה איתה מחוכמה נפקה. שגילוי הערה זו, שהוא בחינת שם הוויה. הגילוי של שם הוויה, שם הוויה זה גם שם. אמרנו קודם שכל שם, שם זה דרגה החיצונית. אם מכנים את הבורא בשם, לא משנה באיזה. שם הכי נעלה, שם הוויה. שם גבוה, אבל זה שם. אם זה שם, אז מה זה? זה כבר דרגה חיצונית. איפה מתגלה הדרגה? עכשיו, יש הרבה שמות. השם הוויה, שהוא שם מאוד גבוה, אז מול איזה ספירה זה? הכי גבוה. מה זה הספירה הכי גבוהה? חוכמה. לכן קוראים, לכן כתוב, הוויה בחוכמה. שגילוי הערה זו, שהוא בחינת שם הוויה, כמו שכתוב, אני הוויה, הוא שמי, שם הוויה זה השם של הבורא, השם הכי גבוה, הוא בבחינת חוכמה. ועל ידי החוכמה. זאת אומרת, החוכמה זה הגילוי הראשון של הצמצום הזה של השם. יש הרי עוד ספירות, יש עוד 9 ספירות מתחת לזה. אז כל ספירה שהיא יותר נמוכה, זה עוד יותר נמוך, זה עוד יותר צמצום, זה עוד יותר חיצוני, זה שם יותר נמוך, ועל ידי זה נמשך, ועל ידי החוכמה נמשך אור אינסוף ברוך הוא בכל התת ספירות. כמו שכתוב הטעם בתניא. ולכן נקראת החוכמה אדם. לכן לחוכמה, אחד השמות שקוראים לחוכמה, קוראים לה אדם. אדם זה כבר גילוי של הגדרה, זה כבר צמצום. אם אני יכול לקרוא לו אדם, זה כבר, אמרנו הרי קודם, אין לו דמות הגוף, אז באמת לכן את עצמותו של הבורא אפשר לכנות בשום כינוי. אבל פה אני כן מכנה אותו, הוא אומר דמות אדם, מתי אני מכנה אותו דמות אדם? כשהוא מצמצם את עצמו ויורד להגדרה שהוא רוצה שיהיה לו איזה כינוי, קוראים לו אדם. אז ההגדרה הראשונה, זאת אומרת הצמצום הראשון, השם הראשון, הירידה הראשונה מה זה? חוכמה, הוויה, עוד שם, אדם. אדם זה גם שם נרדף לחוכמה או להוויה, אותו דבר. זה, לכן נקראת החוכמה אדם. מכיוון שזה הספירה הראשונה, אז קוראים לזה בקבלה ונקרא אדם הראשון. אדם הראשון פירושו הדרגה הראשונה שאפשר לכנות את הבורא אדם, שזה חוכמה, זה הספירה הראשונה. ובזוהר נקרא אדם קדמה, אדם קדמון. כי ראשית חוכמה כתיב, כי הוא כמו על דרך משל, בהתפשטות והמשכת אור וחיות מהנשמה בגוף, כמו שהנשמה מהירה בגוף. אז יש בתניא מבואר בריחות בפרקים האחרונים של ליקוטי המוהר"ן, הוא מסביר שכשהנשמה מהירה בגוף, איפה המקום הראשון שהכוחות של הנשמה מתגלים, ואחר כך זה יורד לכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים. איפה הנקודה הראשונה ששם הוא האחראי וממנו בא הפקודות לכל האיברים, זה המוח. זאת אומרת, החוכמה, המוח, זה הגילוי הראשון של הנשמה, כפי שהיא יורדת כבר להתייחס לגוף ולהחיות אותו. מהמוח זה יורד כבר לעוד איבר ועוד איבר. זה דבר באלוקות, זה הרי אנחנו רואים משל כלפי מעלה. כמו על דרך משל בהתפשטות והמשכת אור וחיות מהנשמה בגוף. שגילוי כללות החיות הנמשך מהנשמה, איפה התחנה הראשונה? שהאנרגיה הכללית של כל הנשמה מהירה, איפה זה? מהיר ומתלבש במוחין שבראש. ועל ידי המוחין נמשך אחר כך הערה לכל איבר כפי מסגוב את תכונתו השייך לו, כמובן בתניא, פרק נ"א בתניא. נמצא המוחין הם כללות החיות של האדם. המוח מכיל את כל החיות ברמה מאוד מאוד גבוהה ואחר כך זה יורד עוד יותר ועוד יותר. אז לכן אומרים אותו דבר בעולמות עליונים, אותו דבר בספירות. הספירה הראשונה זה הריכוז של כל החיות שאמורה אחר כך לרדת ולהצטמצם יותר ויותר. אז הספירה הראשונה שמכילה את הכל זה חוכמה. כמו אצל האדם, החלק שמכיל את הכל זה החוכמה, זה המוחין שבראש. זה הכל, מה שקורה אצלנו זה בדמות של למעלה. כך הוא על דרך משל למעלה, שגילוי כללות האור מאינסוף ברוך הוא נמשך ומתלבש בחוכמה, ועל ידי החוכמה נמשך ומתלבש האור בכל התת ספירות. ועל כן הוריית מחוכמה נפקת. לכן התורה שהיא הגילוי של חוכמה, תורה זה חוכמת השם, אז איך קוראים לה? אדם. לכן אומרים, זאת התורה, אדם. כי אדם זה כינוי ראשון שאפשר לכנות את ה... כביכול את הבורא בכינוי, למרות שאין לו דמות הגוף. אפשר לכנות אותו בכינוי אדם מתי? כשהוא יורד ומצטמצם. אז הירידה הראשונה, שזו דרגה מאוד גבוהה, מכיל את כל סדר ההשתלשלות, לכן נקרא התורה, נקראת אדם, ולכן אומרים, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל התורה כולה זה ריבוי של גילויים שהם הכל נקראים שמות, ששמות זה כבר מראה על צמצום. וזהו אורייתא מתקשרה בקודשא בריך הוא. לכן אומרים, התורה מקושרת בבורא לגמרי. כמו שאומרים שהחוכמה, הוויה בחוכמה. עיקר כללות גילוי הנשמה זה במוחין. זה המקום הראשון ששם מאיר כל העניין. התורה מתגלה בספירת החוכמה, מקורה הרבה יותר גבוה. אבל ההתגלות שלה בעולמות זה בא דרך ספירת החוכמה. אז הוא מסיים שורות האחרונות של הקטע הזה. אמרנו הרי קודם, הגמרא אומרת שיש אדם גדול ואדם קטן. פני אדם ופני כרוב. אפי רב רבי ואפי זוטרי. אז מה, והנה בחינת אדם זה, כשאנחנו מדברים על דרגת אדם, דרגת תורה כפי שהיא במקור העליון, בחוכמה, איך נקרא לה? אדם הגדול. אפי רב רבי, זה האדם הגדול, זה הפנים הגדולות. כי חוכמה היא לאה, כי חוכמה של עולם האצילות, היא בחינת אינסוף. כמו שכתוב, לתבונתו אין חקר, שהוא היודע והוא הדע וכו'. אחר כך הוא יסביר שהתורה הרי יורדת, משתלשלת למטה, מצטמצמת עד לשכל הנבראים הנמוכים. זה אותו תורה, אבל איך יקראו לתורה כפי שהיא יורדת למטה? פנים הקטנות. האפי זוטרי, לפני קרוב. אחר כך הוא יסביר איך, בסופו של דבר, נקודת ההבנה פה, שמתי עם ישראל נקראים אחים לקדוש ברוך הוא, דרך התורה. כשיהודי לומד תורה, שם הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, אך שם הוא נהיה אח, שם יש אחווה, זה בעצם מי ייתן לך כאח לי, לכן הקרובים היו על הארון. שמה היה בארון? לוחות הברית, התורה. התורה זה המקור ששם מתגלה החוכמה האלוקית, בשתי הדרגות שלה, מפני קרוב אחד מקצר מזה, עד פני קרוב מקצר מזה. בעזרת השם נמשיך בקטע הבא, מחר נראה הלאה את זה.